בעניין הקישור, מתנו בתורה מספר לבין מצוות לא תעשה האוסרות את העיסוק בקישוב, הן מבחינת העושה, כלומר המחשף, והן מבחינת השואל. מתנו שאסור גם לשאול באובי ידעוני, אף על פי שיש גם איסור לעשות אובי ידעוני, מי שעושה אובי ידעוני חייב מיטה, מי ששואל רק חייב מלקות. וכן מצאנו בתורה איסור מעונן ומנחש וחובר חבר ודובר אל המתים, כל מיני סוגי כישוף אסורים למדרגותיהם. וכדי באמת ללמוד את הנושא לכל עומקו, היינו צריכים לעבור בכל ספרות ההלכה הדנה בשאלות האלה, מה נקרא דרכי האמורים, מה נקרא כישוף, מה נקרא מעונן. אבל היום אנחנו נעסוק בעזרת השם בדבר הזה רק מהבחינה הכללית. קודם כל, מהם כוחות הכישוף? מה זה כישוף? מחשבים. הכישוף הוא שימוש בכוחות שאינן רציונליים. זאת אומרת, זה קשה מאוד להגדיר מה זה כוח לא רציונלי. יש תשובה ארוכה של הרשב"א בנושא הזה, מתי אנחנו מכנים כוח לכוח שיש לו הסבר על פי השכל ואז מותר להשתמש בו, לבין כוח סגולי שאין לו הסבר על פי השכל ואי אפשר להשתמש בו, כי השאלה על פי השכל של מי, והדברים לא לגמרי ברורים, ולכן הפוסקים התלבטו מאוד בדברים האלה. אבל כל פנים, כל הדברים האלה הכתב עליהם הרמב״ם, הכתב עליהם הרמב״ם בהלכות עבודה זרה בפרק י"א הלכה ט"ז. ודברים האלו כולם, כל דברי הכישוף, דברי שקר וכזב הן, שטויות, והן שיטעו בהן עובדי עבודה זרה הקדמונים לגויי הארצות כדי שינהו אחריהן. כלומר, הכהנים של עבודה זרה רצו למשוך את המאמינים אחריהם, רצו לשלוט על ליבותיהם, ולכן המציאו את כל השטויות האלה. היה ברומא, היה מקצוע שקראו לו אוגור. האוגור זה מי שהיה מסתכל במעוף הציפורים ולפי זה יודע את העתיד. ואני זוכר איזה רומאי כתב שהוא מעולם לא ראה אוגור שפגש אוגור ולא צחק. כן, והן שיתעו בהן עובדי עבודה זרה קדמונים לגוי ארצות כדי שינהו אחריהם. ואין ראוי לישראל שהם חכמים מחוכמים. כן, עם ישראל אנשים חכמים מאוד. אז אין ראוי לישראל שהם חכמים מחוכמים להימשך בהבלים אלו ולא להעלות על הלב שיש בהן תעלה, שנאמר כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל, ונאמר כי הגויים האלה אשר אתה יורש אותם אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו, ואתה לא כן נתן לך השם אלוהיך. כן, הרמב״ם מפרש את כל המקורות האלה כמקורות המבארים שכל ענייני הכישוף הם שטויות, הבל וריק, אין בהם ממש, לא צריך לפחד מזה, לא צריך להתגונן מפני זה, הכל הבל וריק. והוא מוסיף, כל המאמין בדברים אלו וכיוצא בהם, הוא מחשב בליבו שהן אמת ודברי חוכמה, אבל התורה אסרה אותם. כלומר, יכולה להיות עמדה שאומרת, לא, מה פתאום? כישוף זה באמת עובד, אבל רק התורה לא רוצה שתשתמש בכוחות האלה. אפשר לומר, כן? כלומר, כל המאמין, אומר הרמב״ם, אם תימצא דעה כזאת, כן, שהיא לא דעת הרמב״ם, כל המאמין בדברים אלו וכיוצא בהם, הוא מחשב בליבו שהם אמת ודברי חוכמה, אבל התורה אסרה אותם, אינו אלא מן השכלים ומחסרי הדעת, ובכלל הנשים והקטנים שאין דעתם שלמה. אבל בעלי החוכמה ותמימי הדעת ידעו בראיות ברורות שכל אלו הדברים שאסרה התורה אינם דברי חוכמה אלא תוהו והבל שנמשכו בהן חסרי הדעת ונטשו כל דרכי האמת בגללם. ומפני זה אמרה תורה כשהיא זהירה על כל אלו ההבלים, תמים תהיה עם השם אלוהיך. כן,
התורה עצמה יש
אתה אומר שיש בתורה עצמה דוגמה לשימוש בכשפים, למשל חרטומי מצרים ושאול שהלך אחרי בעלת האוב. תשובה, הרמב״ם יסביר שהמכשפים במצרים היו סתם אוחזי עיניים שקרנים, ועשו כאילו יענו הם מסוגלים לעשות דברים, אבל בעצם הם עבדו עלינו. כן, כלומר כשהם הפכו מטה לנחש, אז היה להם איזה מטה מגומי שאני רק מנחש. ולגבי בעלת האוב, כן, בעלת האוב זה הסיפור ששאול הלך אחרי מות שמואל לשאול בעין דור באישה בעלת אוב. הוא היה במצוקה גדולה מבחינה נפשית, שאול המלך רצה לדבר עם שאול, עם שמואל שכבר מת, ואז היא העלתה לו את שמואל באוב, והיא אמרה לו, ואז שמואל דיבר איתו ואמר לו שמחר הוא ימות בקרב בהר הגלבוע, וכך היה שהוא מת. נחלקו בזה הגאונים, רבנו סעדיה גאון, רבנו שמואל בלחופני גאון ורבנו היי גאון. אחד אומר, לא זוכר באיזה סדר מי אמר מה, אחד אמר שבעלת אוב זה עובד, הנה, לא כמו הרמב״ם, יש דבר כזה, בעלי אוב. אחד אמר, מה פתאום, זה בכלל לא עובד, רק בעלת האוב עשתה כאילו ששמואל מדבר, כי היא הרגישה ששאול נמצא במצוקה והבינה שזה שאול המלך, ולכן היא דיברה כאילו יענו בקול של שמואל הנביא. וכיוון ששאול היה במצב נפשי קשה והפלישתים היו מרובים, אז היא הבינה שהוא ימות למחרת, אז היא אמרה לו שהוא ימות למחרת. איך אמרה? איך אמר מלי רבי שמואל בן חופני? הדעה השלישית אומרת, לא, לא כדברי זה ולא כדברי זה, אלא בדרך כלל בעלת האוב זה לא עובד, אבל כאן לכבודו של שאול נעשה נץ וזה עבד, ולכן בעלת האוב נבהלה. היא אמרה, וואו, זה פתאום עובד, צעקה בקול גדול. איך כתוב שם? ספר שמואל, שכשהיא ראתה ששמואל עולה מן הארץ, אז היא באמת צעקה, כי היא לא ציפתה שדבר הזה יקרה באמת. אם כן, אלה הם שלוש דעות. על כל פנים, הרמב״ם מן הסתם ינקוט כדעה של רבנו שמואל בן חופני, שהכל היה שם אחיזת עיניים בלבד.
מה לגבי היום שעשינו לסיאנסים, שזה כן...
אז הרמב״ם יגיד שהסיאנסים זה גם כן שדויה, לא היה ולא נברא. אתה מקשה מרשי על הרמב״ם, יפה. לא עובד?
לא עובד.
מערד? הרמב״ם לא ראה את המערד, אתה אומר.
המערד קשה
למקשה הרמב״ם. אמר כל
הדברים
הכי גדול שחתן הרב. שמה? שנחת עם הגדול. נו?
לא
ראיתי את זה תרתו.
אבל
הרב ראשי
היה
מתארץ תחתומים. רגע, קודם כל אנחנו צריכים ללמוד מה
ידעת
הרמב״ם. כן?
הרמב״ם.
מה?
והוא
יתרץ את החרטומים שהוא מתארץ. כן, נו. והמערב
אומר
שלא חמר
שימצאו,
כי
כל אחד יודע
שמחש למכה. מה שאתה אומר, זה המערב, אבל מה שאני אומר זה הרמב״ם. בסדר, אז הרמב״ם אומר שכל הדברים האלה הם שטויות. זהו. עכשיו, כל גדולי ישראל כמעט חולקים על הרמב״ם. כלומר, הרמב״ם יש לו תשובה ארוכה בנושא הזה. היה מביא מקורות מהגמרא. שמה משתמע שהכישוף לפעמים יש בו ממש, יש כמובן הרבה שרלטנים, יש הרבה שטויות, אבל יש גם כוחות טומאה שפועלים בעולם, אלא שהתורה אסרה להשתמש בהם. לפי השיטה הזאת נשאלת השאלה, למה התורה אסרה להשתמש בהם? אם הכוחות האלה קיימים, למה שלא נשתמש בהם? צריך נתן להבין מה מקורם של הכוחות האלה. למשל, אם אתם מעוניינים, יש בתשובת הרדב"ז, בשאלות תשובת הרדב"ז, תשובה א' תו רש צדיק ה', כלומר א' זה אלף ותו רש צדיק ה', בתשובות הרדב"ז דן בזה. עכשיו השאלה, אם כן, מדוע התורה אסרה את השימוש בכוחות האלה? יש במסכת סנהדרין דבר עוד יותר תמוה. נאמר בתורה, ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות, וישלחם על יצחק בנו בעודנו חי קדמה אל ארץ קדם. אז מה זה המתנות האלה ואיפה הן נמצאות? אז מדובר שהבנים של אברהם, בני הפילגשים, אברהם נתן להם מתנות, ואז הם הלכו קדמה. מה זה קדמה? מזרחה. מה זה אל ארץ קדם? מזרחה. אז איך, מה זה מזרח של המזרח? מזרח הרחוק. כלומר, התורה רומזת לנו על איזושהי השפעה של תורתו של אברהם אבינו על המזרח הרחוק. ומה זה המתנות האלה של אברהם? אגב, לא במקרה, במזרח הרחוק, פחות בהודו, השם של האל בורא העולם הוא ברהמה, כלומר כשמו של אברהם אבינו, אל, כי הם פשוט מבינים בראש שלילי דברים נכונים. אבל כתוב, אלה תולדות השמיים והארץ בהי ברעם, אמרו חזל, אל תקרא בהי ברעם אלא באברהם, שבשביל אברהם נברא העולם. איך גוי עובד אלילים מבין את המשפט הזה? הוא מבין שאברהם ברא את העולם. רבנים, כי אנחנו רואים איזושהי השפעה במזרח הרחוק, המזרח הרחוק של תורתו של אברהם אבינו, ומהו התוכן של ההשפעה הזאת? אז הגמרא במסכת סנהדרין אומרת, מלמד שמסר להם שם טומאה. מה זה שם טומאה? שם זה שמות של הקדוש ברוך הוא, כן? ומאז הוא מסר להם איזשהו סוד, כמו שהם מוסרים שם המפורש, אז הוא מסר להם שם טומאה. אבל אם זה נכון כפשוטו מה שאומרת הגמרא, יש תמיהה גדולה על אברהם אבינו. מדוע שאברהם אבינו ימסור לבניו דבר תמה? זה לא יפה. מה?
בני הפילגשים.
כן, אז מה? בני הפילגשים, הם לא הבנים שלו? בנים שלו. למה הוא מוסר להם דבר תמה? לא יפה. אלא שזה תמה לנו ותהור להם. זאת אומרת, יש דברים שאצל האומות הם בסדר ואצלנו עצור. אז קודם כל ננסה קצת להבין מה מדובר. מה זה שם בכלל? איפה מצאנו במזרח הרחוק חוכמה שקשורה לשם?
מנטרה.
אז יש תורה במזרח הרחוק, נקראת תורת המנטרה. המנטרה זאת החוכמה שבה האדם מכיר את פנימיות נפשו על ידי שהוא מגלה את המנטרה המיוחדת לו, זאת אומרת את הנוסחה של הנפש שלו המבוטאת במילה או במספר מילים. אם כן, זה נפלא. למה שזה יהיה תמה? כן? ככה זה נמצא במזרח הרחוק. אני סיפרתי לכם פעם סיפור, לא? על איזו בחורה אחת ישראלית שהלכה לחפש את המנטרה שלה במזרח הרחוק. אז אחד החכמים דשם, הלמה דשם, שאל אותה מאיזה עם את, והיא אמרה שהיא מעם ישראל. אז הוא אמר לה, מעניין, המנטרה שלכם גבוהה מאוד, זה שמה ישראל השם אלוהינו השם אחד. אז היא חזרה ללמוד במכון מיר. אבל באמת סיפור היסטורי. עכשיו, אז קראו לזה מכון מאיר, עוד לא היה מכון נורא, זה לא היה מוסד אחד. ו...
שם אחר.
מה? כן, שם אחר. זה... אז כן, השאלה היא, מה רע בדברים האלה? בדרך זה אנחנו נוכל להבין כל העניין של הכישוף, אני חושב, גם דרך הרמח"ל בנושא הזה. מה שרע זה שהמגע עם העולם הרוחני, כלומר ההצלחה הרוחנית, עוברת דרך ידיעה טכנית ולא דרך התעלות מוסרית. כלומר, זה נכון שאם אני עוסק במדיטציה אני מוכרח לפתח מידות מוסריות מסוימות, כי אדם לא יכול לשבת מספר שעות בלי לעשות כלום אם הוא עצבני או אם הוא רודף כסף או אם הוא, הוא בעל תאווה. אז זה ברור שעל מנת לעסוק בעיסוק הרוחני הזה יש איזה שהן עליות מוסריות שנדרשות, אבל התוכן המרכזי, מה שהציר שמסביב לו סובב כל העניין הזה, איננו מוסרי כי אם טכני. כלומר, ישנה טכניקה של מפגש, של מגע עם העולם הרוחני. וזה בדיוק מה שפוסל את זה עבור עם ישראל. כי אצל עם ישראל, וחבו חכמים, אין רוח הקודש שורה, אלא על מי שהוא חכם, גיבור ועשיר. כלומר, מדובר במידות מוסריות, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם, גיבור הכובש את יצרו ועשיר השמח בחלקו. מי שאין בו שלושת המידות האלה, אז בסופו של דבר הוא איננו מוסרי. לכן אצלנו אנחנו דורשים מהיהודי להגיע למגע עם העולם הרוחני דרך נוסחה מוסרית. וההסבר הוא פשוט, כי אצל היהודי יש עם מי לדבר, הוא מדבר עם ריבונו של עולם, זה דיאלוג. דיאלוג הוא תמיד מעמד מוסרי מסוים. מה שאין כן במזרח הרחוק, אין עם מי לדבר, אם אין עם מי לדבר, זה לא משנה אם אתה מוצא חן בעיני מישהו או לא. לכן אינך צריך דווקא להיות מוסרי כדי להיפגש עם העולם הרוחני, די בכך שתהיה מומחה לטכניקה. ודאי שיש טכניקות אצלנו, אבל אצלנו הטכניקות הן אסורות בשימוש. מי שמשתמש בשמות הקודש מת. אצלנו יש עבודה מוסרית. עבודה מוסרית, מה?
זה לא טכניקה?
לא, עבודה מוסרית אינה טכניקה, היא מוסר. זה כמו שתגיד, לדבר עם חברו. האם לדבר עם חברו זה דבר טכני? ודאי שזה לא דבר טכני. זה מפגש של רצון ברצון, נפש בנפש. זה שמילים הוחלפו זה משני לחלוטין. מה שאין כן, מול המחשב שלי, אז באמת החלפת המילים היא העיקר, ואילו המחשבות שלי לא מעניינות את המחשב. כן? אלא רק מה שאני מקיש על המקלדת. זה כל ההבדל. אבל זה לא שאין אצלנו טכניקה, רק שהטכניקה היא נלווית. זה כמו שבפורים, אנשים שמחים. השאלה היא ככה, האם בגלל שהם שתו יין הם שמחים, או מפני שהם שמחים הם גם שותים יין? זאת השאלה. כלומר, אם אדם שותה יין כדי להיות שמח, זה עצוב מאוד. זאת אומרת, זה סימן שאין אצלו התעוררות פנימית. צריך קודם כל לדעת להודות לקדוש ברוך הוא על זה שניצלנו מהשמדה. אם אתה שמח, אז אתה מצרף עוד כמה כלים טכניים כדי לבסס את זה, כדי לחזק את זה. כן? היין לא בא במקום השמחה, אלא הוא תוספת על השמחה. אותו כדל לגבי המערכונים של פורים. כן? אם אדם שמח, אז היטול הוא טוב. אבל אם אדם לא שמח, אז היטול הוא עצוב. כן? אבל זה בכלל בלי קשר לנושא שלנו. כן? רק לגבי הכישוף. הכישוף הוא בסופו של דבר שימוש בטכניקה רוחנית, וזה עצמו מה שפוסל אותו. כלומר, יש בו סתמיות. אין פה מפגש עם ריבונו של עולם. ולכן אמרו חז"ל שנקרא עם כישוף, למה נקרא שמם כשפים, שמחישים פמליה של מעלה. מה זה מחישים? מחלישים, כן? כחוש, כמו שאתה אומר, בשר כחוש, כן? דל. מחישים פמליה של מעלה. יש כאן החלשה של פמליה של מעלה. מה זה פמליה של מעלה? זה כל המערכת המוסרית המסדירה את היחסים בינינו לבין הבורא. אם אתה פונה אל הכישוף, אז כבר אינך מעוניין במפגש מוסרי. אם כן. כן.
השימוש בטכניקה הזאת, יש בה עבודה זרה?
האם זה קשור לעבודה זרה? הרמב"ם כתב את זה בהלכות עבודה זרה. ובהלכות עבודה זרה, משום שאנחנו נכנה עבודה זרה כל דבר שמטיל איזשהו מסך בינינו לבין השם. אבל זה במובן בהרחבת הדיבור, כן? הכישוף איננו עבודה זרה נטו, אבל הוא מחוכמת עבודה זרה. כן, יש מחלוקת כבר בתנאים, האם כישוף אסור לגוי או לא. כן? מה אתה אומר?
הרמב"ם כותב שאין כישוף.
שאין מה?
שאין דבר כזה כישוף.
הרמב"ם כותב שאין דבר כזה כישוף? הרמב"ם לא אמר שאין דבר כזה כישוף, הרמב"ם אמר שהכישוף אין בו ממש.
שזה לא טוב להתראה?
לא, מה שזה גם לא עובד בכלל, זה הכל שטויות. מה זה דבר כזה? ודאי שיש דבר כזה, רק שזה שטויות. אין שטויות בעולם, אני לא מבין.
שטויות זה לא שלא קיים, אז שהם מציאו אותו.
לא, שטויות זה קיים, רק שזה שטויות. לא, נא לדייק במילים שלך, פשוט אתה אומר, כישוף לא קיים. אני לא מקבל ניסוח בעברית שהוא לא אמיתי. אתה תגיד משפט אמיתי, הכישוף קיים, רק שהוא שטויות. זה אני מקבל.
מה
זה שטויות? זה דבר, שלא פועל באמת.
מה זה דבר שלא פועל? שהוא לא קיים, הוא
כלום. אז את מי אנחנו סוקלים? כשאנחנו סוקלים מחשף, מי זה? זה הרמב"ן. אז זה מחשף, הוא עוסק בקישוב, אז יש דבר כזה קישוב.
זה המצאה?
זה המצאה, נכון.
זה שקר.
אבל זה קיים, השקר הזה. אדם אמר, אני נפוליאון, והוא לא. כן? אז הוא אמר את זה או לא אמר?
אמר,
אז אם כן זה קיים, האמירה שלו היא נאמרה, זה אמת שהאמירה הזאת נאמרה. האם האמירה הזאת היא שקר או לא? ודאי שהיא שקר.
יש בו נפוליאוניות?
לא, אין בו שום דבר. נכון, אבל הוא אמר, עכשיו מלאה את כל הקהל. כן? הלאה. כן, אתה פה, כן.
הרב אמר שהשם
הוא טומאה,
הוא טומאה
מצד
לנו, אבל
בסדר. כן, זאת אומרת שלנפש של אומות העולם הטומאה הזאת היא טהרה, כי זה האופן שלהם להכיר את העולם הרוחני.
למה הם נסו? אנחנו
צריכים לזכור. רגע, המחשף הנזכר זה המחשף היהודי.
צריכים לבין כל עבודה זרה.
רגע, יש איסור ליהודי להיות מחשף. אם הוא לא יהודי זו מחלוקת תנאים. אוקיי, עכשיו כן, כן, ודאי. לכן אני אמרתי לכם, אם אנחנו נתכנס לכל הסוגיה ההלכתית של הגדרת הכישוף, אנחנו לא נגמור. כן, צריך בשביל זה מספר שיעורים, לראות כמה תשובות בהלכה, דברים האלה הם לא פשוטים. אבל כל פנים אני מדבר פה באופן כללי. אם כן, הכישוף, מה מקורו? מבאר רבנו משה חיים לוצאטו, הרמח"ל, בספר דרך השם, שהקדוש ברוך הוא קבע בעולמו שיהיו כמה דרכים לדעת אותו. אחד מהדרכים כדי לדעת את השם זה התפילה. מהו התוכן של התפילה? אזכרת שמו של ריבונו של עולם. למה להזכיר את שמו של הקדוש ברוך הוא זה מועיל? בגלל ששמו של הקדוש ברוך הוא זה לא משהו, אלא זה מישהו, זה הרצון שלו. י' כ' ו' כ' הוא אישיות, הוא מישהו, אני בא ממפגש איתו. אבל כמובן צריך בשביל זה תנאים, טהרה וקדושה. מי שאיננו קדוש ואיננו טהור, כשהוא מזכיר שם שמיים, זה שם שמיים בטלה. לכן בספר תהילים נאמר, אסגבהו כי ידע שמי. ידיעת השם של הקדוש ברוך הוא נחשב לגדולה. אם מדובר על ידיעה אינפורמטיבית, מה הגדולה בזה? הנה אני אכתוב לך על נייר מה השם של הקדוש ברוך הוא, זה שום דבר. אלא כוונה ידיעת השם, לדעת את המכוון בשם הזה. ואז אתה, זה כמו שאם אתה רוצה להכיר את האישיות של חברך, אתה צריך להכיר את האופי שלו, אתה צריך להכיר את הרצון שלו. אם אתה מכיר באמת את ריבונו של עולם, זה אומר שאתה יודע את שמו. מישהו זה אישיות בעלת רצון. מי שמסוגל להגיד אנוכי. לא, זה לא הגדרה. להגיד על מישהו שהוא אישיות זה הפך ההגדרה. הפילוסופים חושבים שעל ידי שהם ידברו על האלוהות בסגנון של הפשטה, הם בזה מרחיקים את ההגשמה ממנו. אבל זו טעות. דווקא ההפשטה היא צמצום האלוהות בגדרי השכל שלנו. לעומת זה, כשאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מי שהוא, להיות אישיות זה להיות אינסוף. אתה הבנת אותי? יש מחלוקת בין המבוגרים לילדים, המבוארת בספר הנסיך הקטן בפרק ב' פסוק כ"א. שם נאמר שאם אתה שואל את הילדים מי זה החבר שלך, אז הם אומרים, יש לי חבר עם עיניים טובות וחיוך על הפנים שאוהב פרפרים. ואז המבוגרים שואלים, כמה הוא שוקל, איכן הוא גר, כמה מרוויח אבא שלו. ואז הם חושבים שהם יודעים מי הוא. עד כאן דברי קודשו. מה הוא מתכוון לומר? הוא מתכוון לומר שהמבוגרים רוצים דבר הניתן להגדרה, להגדרה כמותית, ולכן הם לא יודעים בעצם מי החבר. הם יודעים מה הוא, הם יודעים להכניס את זה לתוך כרטסת. אבל דרך הדברים שאני אמרתי, שהם רק דברים רומזים, הוא אוהב פרפרים, יש לו חיוך טוב, יש לו עיניים טובות, דרך זה מתברר אישיות שלמה שאיננה ניתנת להגדרה, אלא זה רק הקצה של הנשמה של החבר שלי, שאני מגלה דרך אהבת הפרפרים שלו. ברור?
זה אומר העניין
האלוהים. אנחנו לא מדברים עכשיו על הכוזר.
לא, מבחינת הגדרה, הוא לא מביא אותו במשהו.
יפה, אלא בתור מישהו. הרי האלוה של הפילוסופים איננו מסוגל להגיד אנוכי. זו מילה שהוא לא מכיר, זה לא בלקסיקון שלו. אלא הוא הקטגוריה הראשונה של החשיבה, הוא הסיבה הראשונה, או עילת העילות, וכדומה מהביטויים האלה. אבל הוא לא מישהו. כלומר, כשהפילוסוף מתפלל, הוא לא מתפלל לפני אף אחד. מה שאין כן אצלנו במסכת אבות נאמר, כשאתה מתפלל, דע לפני מי אתה עומד. צריך לדעת מי הוא זה שאתה מתפלל לפניו. אם כן, בואו נחזור לעניין. אומר הרמח"ל, אחד מדרכי הפנייה אל הקדוש ברוך הוא זה לדעת את שמו, לדעת מי הוא. וזה נעשה כמובן אצל מי שמוצא חן בעיני השם. יש עוד דבר נספח מזה, אם משתלשל מזה, זאת הזכרת שמותיהם של המלאכים. יש חוכמה שלמה שנקראת הזכרת שמותיהם של המלאכים, ואז אפשר אצל מי שטהור וקדוש להכריח את המלאכים לעשות את רצון האדם. זה כבר יותר בעייתי, לא יפה להכריח מלאך. מלאך הוא קדוש וטהור, מה אתה בא להכריח אותו? אם אתה בעצמך קדוש וטהור, המלאכים עוד איכשהו מסכימים, אבל אם אתה לא מתאים, הם מזיקים לך. ויש לזה, לעומת זה עשה האלוהים, לעומת השבעת המלאכים והכרחתם, אפשר גם להשפיע על כוחות התומעה, להזכיר את שמותיהם, והם יעשו כרצוננו. ברור?
כל הדבר
הכישוף, לא, רק הדבר השלישי שהזכרתי הוא בכלל הכישוף. הדבר הראשון הוא דומה לתפילה, הדבר השני הוא כישוף המותר, אם תרצה, והדבר השלישי הוא הכישוף של עשרת תורה, להשתמש בכוחות התומעה על ידי הזכרת שמותיהם והכרחתם לפעול כרצוננו. כן. מה?
זה
תלוי במחלוקת, אם גוי אסור לו לחשף או לא. כן. האם ברח לך? לא יודע. הוא בעייתי, תלוי מי אתה. לכן זה מה שאמרו חכמים, די השתמש בתגר חלף. כלומר, גם מי שמשתמש בכישוף המותר, אז זה תלוי. אם הוא משתמש לצורך עצמו, אז יש בזה באמת איזה פסול, שהוא לוקח עניינים, רעיונות עליונים ועניינים גבוהים מאוד, והוא משתמש בהם לצורך עצמו. אז יש בזה השפלה, לכן באמת מתקנים בו. להשתמש בתגה חלף. מי שמשתמש בכתר של הקדוש ברוך הוא, חולף מן העולם. כן. נזכרת.
מה ההבדל בין, אם אני מבקש, נגיד, מה שאמרת, כוחות
התומה הוא דבר, כוחות אחרות הוא דבר, אותו דבר, מה ההבדל תומה? כן, מה ההבדל אם זה תומה או לא תומה? כן, מה זה הגמרא אומרת
במסכת
סנהדרין? הלכות כישוף כהלכות שבת. יש בהם מותר לכתחילה, ויש שחייב מלכות, ויש שחייב מיטה. מה זה חייב מיטה? המלקט קישואים. כן? אחד יש לו שדה מלא קישואים, הוא אומר מילה אחת, אוקוס פוקוס, חומוס פלאפל פיטה, פתאום כל השדה נקצרת. זה חייב מיטה. יש האוחז את העיניים שחייב מלכות. מה זה האוחז את העיניים? הוא מסתכל על השדה, גם כן אומר כמה מילים, ונדמה שהוא ליקט את הכישואים, אבל באמת הם נשארו על מקומם. זאת אומרת, יש אחיזת עיניים ויש העושה מעשה.
נדמה
בעיני. אז זו השאלה, באמת צריך להיות בקי בדברים האלה. מי שלא בקי בענייני כישוף, קשה לו להבין מה ההפרש בין שני המקרים. אבל על האחד הוא חייב מיטה, על השני הוא רק חייב מלכות. והדבר השלישי, המותר, אומרת הגמרא, זה ספר יצירה. מי שמשתמש בספר יצירה כדי לפעול פעולות בעולם, זה מצד הקדושה, זה מותר. מסביר רש"י מדוע. זה במסכת סנהדרין דף ס"ו עמוד ב', שם רש"י מסביר מדוע ספר יצירה מותר. לא, זה בס"ז. רש"י, קודם כל, מה הסיפור של ספר יצירה בכלל? הגמרא מספרת כדרב חנינה ורב הושעיה, כל מעלה שבתה עבו עסקה בהלכות יצירה. כלומר, כל ערב שבת, כלומר יום שישי אחרי הצהריים, הם היו עוסקים בהלכות יצירה, כלומר בספר יצירה, ומברא להו עגלה תלתה, והיה נברא להם עגל משולש ואך ללה, והם היו אוכלים אותו. Yes, כלומר, לא היה צריך לקנות את העגל, הם היו בוראים אותו והם היו אוכלים אותו בשבת. אז מסביר רש"י, ממילא עברו להו עגלה תלתה. כלומר, זה לא הם שבראו את העגל הזה, אלא הוא נעשה מעצמו, על ידי שהיו מצרפים אותיות השם שבהם נברא העולם. ואין כאן משום מחשפות, במעשה הקדוש ברוך הוא הם, על ידי שם קדושה שלא הוא. כלומר, ריבונו של עולם הוא זה שעשה את העגל. אז מה הם עשו שם, שני החכמים האלה, רב הושעיה ורב חנינה? הם פשוט למדו. הם למדו מהו רצון השם. ודרך העלייה של הרצון שלהם הם התעלו אל הרצון העליון, ולכן נברא עגלה תלתה. כן.
הרב הרמב"ם מסתדר ואומר שמלקט קישואים
איך הרמב"ם מסתדר עם הגמרא של מלקט כישופים חייב מיתה? הכוונה, אם הוא יעשה מעשה כישוף או רק אחיזת עיניים. בכל מקרה, לדעת הרמב"ם, לא זה נכון ולא זה נכון, אלא יאמר הרמב"ם, יש הבדל בין פעולת כישוף שהיא נעשית על ידי מעשה או רק על ידי רושם.
אבל איך מעשה?
זה לא משנה, הוא עשה מעשה. זאת אומרת, למשל, הוא הכתיר כתורת.
הוא לא עשה כלום.
הוא עשה, הוא הכתיר כתורת. נראה לך שהם נאספו.
אז זה לא מעשה, זה כמעשה
תזדה. לא, המעשה הוא מעשה ההכתרה. בסדר? זה דעת הרמב״ם. שאר הפוסקים יגידו את זה יותר פשוט, שהוא עשה מעשה שהוא באמת ליקט את הכישויים, והאוחז את העיניים רק נראה שהוא ליקט. כן. מה זה? עגל משולש, יש בזה מחלוקת מה זה עגל משולש. יש אומרים שזה עגל בן 3 שנים, ויש אומרים שהקנה שהוא שמן מאוד, פי 3. כן. כן.
למה
כוחות התאומה
זה לא כוח שלו?
לא, כוחות התאומה זה בדיוק המאפיין שלהם, שהם מכחישים ריבונו של עולם. זאת אומרת, הם משכיחים את ידיעת השם.
אבל
נגיד
זה דבר שקיים, זה לא דבר ש...
כן, זה קיים, זה קיים, אבל זה מנותק בהכרה שלהם וגם בהכרה שלנו מריבונו של עולם. זה בדיוק השאלה של החתולים. מה שאתה פה מזכיר, זאת שאלת החתולים. הגמרא אומרת, מה עושים כדי לראות שדים? מי שרוצה לראות שד, מה אתה ראית? כן, איך עושים כדי לראות שדים? הנה הגמרא אומרת מפורש במסכת ברכות דף וב, הימן דבעי למחזין הוא, מי שרוצה לראות אותם, מה הוא צריך לעשות? ליסה שילייתה, הוא צריך להביא שיליה דשומרתה של חתולה, אוכמתה בת אוכמתה, שחורה בת שחורה, בוחרייתה בת בוחרייתה, בחורה בת בחורה. כן? אז אם זה מעניין מישהו אחרי השיעור, כן? יש חתולים באזור, אני ראיתי, אבל מאז שהגמרא הזאת התפרסמה, אז בחתולים שחורים יש פחות. אז אני. אז אתה רגע, התשיליה של חתולה שחורה בת שחורה, ובחורה בת בחורה. ולקליה בנורה, צריך לשרוף את השליה הזאת באש, ולשחקה ולשחוק אותה, ולמלה לעיני מיני וחזל. ואז מהעשר שנשאר שמים על העיניים ואז רואים את השדים. ולשדיה בגופתא דברזלה, אחרי שעושים את זה, לשדיה בגופתא דברזלה, צריך לשים את זה בצינור של ברזל, ולחתמה, ולחתום את זה בגושפנקה דברזלה, בחותמת של ברזל, דילמה גנבי מיני, כי אולי יגנבו את זה ממנו, ולחתום פומה, כי איך היא דלה לזק, וצריך לסגור את הפה של הצינור הזה כדי לא להינזק. כן, אם מישהו פתאום יפתח את זה, פתאום השדים יתחילו להשתולל. ואתם רואים? השדים זה מתחיל מחתולים, כן? חתולים שחורים. אז הרב קוק מסביר את זה בעניה, שעל החתול אמרו חז"ל בשלהי הוריות שאינו מכיר את קונו. זו התכונה של החתול, הוא אתאיסט החתול. לכן זה כוחות אתאיסטים. לכן אפילו שהקדוש ברוך הוא ברא אותם, אבל הוא ברא אותם באופן שהם אינם מכירים אותו. זה החתול. בסדר? למה הוא צריך להיות שחור? יש השחור זה היעדר. מה זה שחור? בן שחור זה שורש היעדר. מה זה בכור? בכור זה ראשית היעדר. ושיליה זה מה שמוליד את היעדר. בסדר? היא לא מכיר את קונו, הוא אתאיסט. מה זה? זה תכונה, זה תכונה. כן, כלומר אתה רואה את החתול, הוא כזה סנוב כזה, לא חפת לו מאף אחד. זה לא כמו הכלב שכל כולו ככה נמשך אחרי אדוניו. החתול הוא הצילי, ככה אומרים, נכון? בבקשה. תראה, אנחנו לא מדברים על החיות מצד עצמן, אלא החיות בעולמנו. מה הם עבורנו? אף פעם לא הייתי חתול, אני לא יכול להגיד לך מה הוא חושב בדיוק. אז זה מה שכאן אומר הרב. ובאמת כל הסיבות המזיקות בעולם, סיבתם האמיתית היא שכחת השם. חסרון הידיעה הזאת המשלמת כל חיסרון מביא על ידי כל הזק והשחתה. וכמו שהעיד על זה כבר הרמב״ם במורה נבוכים בשלישי, שהרי בסיבת תפיסת כל ההזקות, כשכבר לא יהיו מזיקים, יאמר לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלאה הארץ דעה את השם. על כן יש יחס לכוחות המזיקות בעולם לשונרה, כלומר לחתולה, שאינה מכרת את קונה. וראוי לחזק ציור החושך שיש בעלמת האור הגדול הזה, ביותה וחמתה בתוחמתה, שמורה לחושך. כדברי איזה מזגו ברשעי דרה מעיקרה חשוכה וכו'. בקיצור, כל מי שמעוניין שמה יכול לקרוא את דברי הרב בעריכות, מסביר בדיוק מה זה הדברים האלה. רק שהוא מסביר מה, למה צריך לשים את האפר הזה על העיניים, כי צריך ללמוד את ענייניהם של הכופרים. צריך ללמוד, אנחנו צריכים לדעת את כל העולם של החושך, אבל צריך להיזהר, לא צריך להתבונן בזה יותר על המידה. לכן כדאי לשים את זה בצינור של ברזל בסוף, כדי שלא ייגנב, שלא יצא מזה תלמיד מקולקל שלומד את הדברים האלה ונמשך אחריהם. כן, וכו' וכו'. וזה, אני אזמין אתכם ללמוד את ספר עניה, שמסביר את זה. כן.
איך הרמב"ם מסתדר עם הקטע
הזה? עם השדים? אז הרמב"ם יסביר כמו עניה, שמדובר על סיבות ההזקות בעולם, שהכל משלים. זה משלים, הרמב"ם מסביר את זה כמשל.
לא שאין
בזה ממש, אלא זה משל. זה ממש משל. מה? זה נהיה על ברכות א', כן, דף ו', עמוד א'. למה הוא מעריך בזה מאוד שם? כן. השאלה היא, מה הרמב"ם אמר באמת על שדים? רבינו הרב צבי יהודה היה רגיל לומר שהרמב"ם לא אמר שאין שדים, רק שמסיבות חינוכיות הוא לא רצה לדבר על זה, כי הוא לא חשב שזה בריא לנפש האדם לבנות את עולמו על המפגש עם הכוחות האפלים האלה. כן, גם הרב אומר את זה שם גם כן באותו דף.
אבל שדים זה לא בכלל
כישוף? הכישוף משתמש בשדים, ודאי. תניה, אבא בנימין אומר, אלמלא ניתנה רשות לעין לראות, אין כל בריאה יכולה לעמוד מפני המזיקים. כן, אם היה לנו עיניים כדי לראות את המזיקים, היינו נבהלים. כן? אנחנו לא רואים בדיוק על מה אנחנו יושבים, פתאום יושבים על כיסא, אתה לא יודע כמה שדים מעכת שם וכו'. כן, מה אתה אומר?
יורם, כשהוא אמר ששדים זה כאילו כל עבודה זרה, אז מי
שרואה... לא אמרתי ששדים זה עבודה זרה. אמרתי שהכישוף משתמש בשדים.
ששדים הם כישוף, וכישוף הוא עבודה זרה, אז כאילו מי שרואה שדים, אז הוא...
לא, מי שרואה שדים הוא לא עבד להם, הוא לא השתמש בהם, הוא רק ראה אותם, מה בעיה? אז אם כן, כאן הרב קוק אומר על זה ביטוי יפה: יש בה הערה חשובה להשקיט ליבות בני אדם המשתוקקים לדעת כל נעלם מחוק שכלם. כן, הרי בני אדם היו מאוד רוצים לדעת את הכל, ומתרעמים מפני מה נעלם מהם הרבה מענייני מחקרים וספקות שהרגה נפשם להשיגם. כן, לפעמים אנחנו ממש במצוקה, בתסכול. יש הרבה דברים שהיינו רוצים לדעת, ואי אפשר לדעת. זה לא פייר. אומר הרב, כי עלינו להאמין שיש לנו טובה גדולה במניעת הידיעה. לפעמים זה טוב לא לדעת. ואלמלא הייתה הידיעה טובה מהיעדרה, לא מנעה ממנו השם יתברך הטוב והמתי, ויתברך שמו. והנה, לפנינו בחינה מחוש הרעות. שאלמלא ניתנה רשות לעין לראות, אין כל בריאה יכולה לעמוד. ואנו רואים טובת היעדר הרעות, והוא הדין לכל כיוצא בזה בעניינים השכליים. זאת אומרת, זה לפעמים טוב לבריאות הנפש, ליציבות הנפש, שאינני מודע לאיזשהו קלקול שבעולם, או שיש איזושהי חוכמה שנעלמה ממני, כי אם הייתי יודע אותה היא הייתה מערערת אותי. וזה בדיוק מה שאומרים שם, אלמלא ניתנה רשות לעין לראות. וזה יכול להסביר גם את העמדה של הרמב״ם, שהרמב״ם אומר לא טוב לאדם לבנות את עולמו על הידיעות האלה. כן, זה לא בריא. היה פעם איזה גוי שהיה הרופא של האפיפיור, והוא כתב ספר שלם על נושא הכישוף, על ספיריטיזם וכו'. והוא אמר, בסופו של דבר הוא הגיע למסקנה שכל הדברים האלה הם אמת, רק שזה לא בריא להשתמש בהם. כן, את הספר הזה הרב צבי יהודה היה מצטט הרבה. כן, תמיד היה מביא שזה לא בריא להשתמש בידיעות האלה. לכן באמת אנחנו אומרים שאנשים שעוסקים בכישוף הם אנשים חולניים ולפעמים קצת משוגעים. כן. אגב, יש הערה חשובה לגבי השליטה של הכוחות האלה עלינו. הרב קוק כותב בעולת ראייה חלק א', שביום פורים אין שליטה של השדים על האדם, ולכן כל השנה האדם צריך להישמר מנטייה אחרי כוחות ההתר, לא להרבות בדברים המותרים שאין בהם קדושה, כי בסוף הוא נמשך אל הטומאה. מה שאין כן בפורים, שאין שום שליטה לכוחות האלה עלינו, לכן כל מיני דברים שצריך להיזהר מהם כל השנה לא צריך כל כך להיזהר בפורים. כן,
הרמב"ם אומר שיש כישוף.
לא אמרתי שהרמב"ם אומר שיש כישוף, דיברתי עכשיו על השדים. בסדר, כן. אם כי גם הרמב"ם מזכיר את השדים בספר מורה נבוכים, אבל שם הוא מסביר את זה אחרת. הוא אומר שדים זה אנשים בלי שכל. אז לא יודע, אדם הולך ברחוב, אז חלק מהאנשים הם בני אדם, חלק מהאנשים הם שדים לפי זה. יש כל מיני הגדרות. כן, מה אתה אומר?
מי שמתעסק עם החיים אחרי המוות.
כן, החיים אחרי המוות. יש פה בעיה של דובר אל המתים. כן, האם אנחנו רוצים לבנות את עצמנו מהמתים או מהחיים? יש סיפור כזה ברומניה. היה איזה רב, תלמיד חכם אחד, שהיה מעלה היה עושה ספיריטיזם, והיה מעלה נשמות של אנשים שמתו, שהיו קרובי משפחה של בני הקהילה שלו. למה הוא היה עושה את זה? כי מדובר היה באנשי הקהילה שהיו מחללים שבת, אז הוא מזמין אותם אליו הביתה, ואז הוא מביא את הנשמות של הקרובים, והקרובים היו צועקים על החיים, למה אתם מחללים שבת? והרב קוק נשאל על ידי אותו רב אם זה מותר, אז הרב קוק אמר לו שזה אסור, וזה שהוא מצליח להחזיר בתשובה את האנשים, אז לא על ידי דרכים כאלה צריך להחזיר בתשובה. ובסוף גם אותו רב הפסיק מאוד סיבה, כי הוא אמר שמי ששיקר בעולם הזה ממשיך לשקר גם שם. מה אתה אומר?
כמו
הרב חיים דני הידי,
בעושה לך רב, הוא כתב...
בעושה לך רב?
כן,
בעושה לך רב, כן.
כתב איזשהו 50 דפים על
לא, שם אתה מדבר על משהו אחר. אתה מדבר על העדויות של אנשים שהיו במוות קליני וחזרו ומספרים עם שם רב. אין בזה בעיה. אתה מדבר על אינפורמציה על מה שקורה שם. פה אנחנו מדברים על משהו אחר, על לפעול פעולה כדי להיכנס במגע עם המתים. אז הפעולה הזאת להיכנס והגע עם המתים היא אסורה מדין דובר אל המתים. אמנם מותר, כך כתבו הפוסקים, להגיד לאדם חי כשתמות תבוא אליו, זה מותר, זה גמרא במסכת מועד קטן. כלומר, אם האיש חי ואתה אומר לו אתה הולך למות עוד יומיים, אז אל תשכח עוד יומיים לבוא אליי בחלום, תספר לי איך הולך שם, זה גמרא מספרת שעשו דברים כאלה. אבל כשאדם כבר מת ולא קבעת איתו שום דבר, אתה לא יכול להיכנס איתו במגע. כן,
מה שאותו רב שעשה שהוא
הביא
את המתים ולא
קושי, כן, זה אסור. מה שעושה אותו רב ברומניה זה אסור. זה קושי על הרמב״ם? הרמב״ם מת מזמן.
אני רוצה להגיד את זה הרמב״ם, יש מגיע דברים פשוט שסותרים אותו פה.
אמרתי שרוב הפוסקים אינם מסכימים עם הרמב״ם. אגב, קרה פעם סיפור מעניין שהיו שני תלמידים בישיבת מרכז הרב שעשו מעשה שאסור לעשות, עשו מעשה שלא יעשה, הם התווכחו בהבנת דברי הרמב״ם, אז הם כתבו את השאלה והעלו את הרמב״ם בעלת נשמות ושאלו אותו, והרמב״ם ענה. הלכו עם התשובה של הרמב״ם אל הרב צבי יהודה קוק, שאלו אותו מי כתב את זה. הרב צבי יהודה קוק אומר, זה בטוח הרמב״ם, רק אינני זוכר איפה. כן, מה אתה
אומר?
אי אפשר לקשור, כן, זה מערכת שלמה. כן, השבעת מלאכים, דיברנו על זה במהלך השיעור, דיברנו על זה. השבעת מלאכים, לא, השבעת מלאכים זה האופן המותר של הדבר הזה. רק שהשבעת המלאכים, אתה יודעת שלא כל אחד ראוי להשתמש בשרביתו של מלך, ומי שמשתמש ואינו ראוי, אז הוא סובל מזה. או שהוא ימות, או שישתמד, או שימותו בניו, או שישתמדו בניו. אז לא כדאי לנסות. כן? זה נאמר, להשתמש בתגח עליו, חוץ ממקרים מיוחדים, למשל שדוד המלך השתמש בשם כדי למנוע חורבן העולם אחרי מעשה בת שבע, שם הסיפור שלהם. כן.
אבל זה מה שאמר...
מה לא הבנת? סיפרתי לסיפור, מה? אתה רוצה שאני אחזור על הסיפור?
לא, מה
הכוונה בסוף? רק רציתי להראות, כי מישהו פה שאל, רגע, יש בזה ממש או אין בזה ממש? אני סיפרתי, זה סיפור שמראה שיכולה יש בזה ממש. טוב, עכשיו... אז זהו, זה לכאורה באמת לרמב״ם בעיה. כן, הרי הרמב״ם לא יכול לעלות באוב, הרי הוא אומר שאין דבר כזה. טוב. יש, עכשיו, יש גם בכל זאת שאלה לגבי כישוף המותר. כישוף המותר למשל זה ספר יצירה, לפי מה שלמדנו. אז יש שני השאלה בפוסקים, מובאת במשנה ברורה, בשם שאלות ותשובות חכם צבי, האם מותר לצרף למניין אדם שנברא בספר יצירה? זה שאלה, בשאלות ותשובות חכם צבי לרבי צבי אשכנזי, נשאלה השאלה, האם מותר לצרף למניין אדם שנברא בספר יצירה והוא מסיק שלו?
בכלל, בגלל מצד
העשייה
שלו,
מה באמת?
זה
איסור לעשות את זה. אז אתה שואל אם הוא יהודי או גוי? מה? אתה לא יודע, אתה בראת אותו, אתה רוצה לדעת, אפשר לצרף אותו. האמת היא, אפשר להביא הוכחה מפורשת שאי אפשר לצרף אותו. זה הרי כתוב בגמרא שרבי אליעזר הגדול שחרר את עבדו כדי לצרף אותו למניין. הם היו תשעה יהודים ועבד, אז העבד... כל זמן שהוא עבד הוא לא יכול לצרף למניין, רבי אליעזר שחרר אותו. שחרר אותו כדי לצרף אותו למניין. לא, לא, סופית. שחרר אותו ואז העבד הזה נהיה יהודי והוא צורף למניין. והשאלה, מדוע הוא עשה את זה? הרי זה אסור לשחרר עבדים סתם, שנאמר לעולם בהם תעבודו, אלא אומרים שלצורך מצווה מותר. פה הייתה מצווה לצרף, לא כל מצווה, מצווה רבה של לצרף למניין, אז... משהו קפץ פה. טוב, מוזר. כן, איזה שד. מצווה רבה לצרף למניין, ולכן צרפו אותו, שחררו אותו. אז אם באמת היה אדם הנברא בספר יצירה יכול להצטרף למניין, רבי אליעזר היה צריך לברוא אותו, ולא היה צריך לעבור על איסור של העולם בהם תעבודו. כן, מה אתה אומר? בין מה? להשתמד, הכוונה להתנצר. עכשיו, השאלה היא, וזה לא כל כך פשוט מה שאני אומר, שערי רבי אליעזר, ברור שהוא ידע לעשות גולם. ודאי שידע. שערי הגמרא אומרת את זה במפורש, שרבי עקיבא הלך ללמוד הלכות כישוף מרבי אליעזר. זה שוב במסכת סנהדרין, בדף ס"ח, תניה, כשחלה רבי אליעזר, נכנסו רבי עקיבא וחבריו לבקור. הוא יושב בכינוף שלו והם יושבים בתרקלין שלו. זאת אומרת, למה הם היו יושבים בנפרד? כי רבי אליעזר היה מנודה. מנודה בגלל סיפור תנורו של אחנאי, שזה לא הנושא של המוקד. ואותו היום, ערב שבת היה. מה זה ערב שבת? יום שישי. כן? ונכנס הורקנוס בנו לחלוץ תפיליו. גער בו ויצא בנזיפה. אמר להם לחבריו, כמדומה אני שדעתו של אבא נטרפה. כן, הרי אסור להניח תפילין בשבת, הבן רצה להוריד לו את התפילין, ורבי אליעזר זרק אותו. אז הבן אומר, אולי הבא לא בסדר. אמר להם, דעתו ודעת אמו נטרפה, לאח מניחים איסור סקילה ועוסקים באיסור שבות. כן, הרי עוד מעט שבת, אז הם עכשיו מטפלים בעניינים איסורים דרבנן. כיוון שראו חכמים שדעתו מיושבת עליו, נכנסו וישבו לפניו מרחוק 400. אמר להם, למה באתם? אמרו לו, ללמוד תורה בנו. אמר להם, ועד עכשיו, למה לא באתם? אמרו לו, לא היה לנו פנאי. אמר להם, תמיע אני, אם ימותו מידת עצמן. הוא כילל אותם, שהם ימותו בייסור. אמר לו רבי עקיבא, שלי מה הוא? אמר לו, שלך קשה משלהם. רבי אליעזר יש לו קפדות, לא... עד יום המיטה יש לו מה להגיד. נטל שתי זרועותיו וניחם על ליבו, אמר, אוי לכם שתי זרועותיי, שהן כשתי ספרי תורה, שנגללים הרבה תורה למדתי, והרבה תורה לימדתי. הרבה תורה למדתי, ולא חיסרתי מרבותיי אפילו ככלב המלקק מן הים. הרבה תורה לימדתי, ולא חיסרו מתלמידיי, אלא כמכחול בשופרת. זאת אומרת, בקיצור, הוא מצטער שתורתו לא עברה. ולא עוד, אלא שאני שונה 300 הלכות בבהרת עזה. כלומר, מה זה 300 הלכות צרעת? ולא היה אדם ששואל אני דבר בהם מעולם, ולא עוד, אלא שאני שונה 300 הלכות ואמרי לך, מה יש אומרים? 3,000 הלכות בנטיעת קישואין, ולא היה אדם שואל אני בהם דבר מעולם חוץ מעקיבא בן יוסף. פעם אחת אני והוא מהלכין היינו בדרך, אמר לי רבי למדני בנטיעת קישואין. אמרתי דבר אחד, נתמלאה כל השדה קישואין. אמר לי רבי לימדתני נטיעתן, למדני עקירתן. אמרתי דבר אחד, נתקבצו כולן למקום אחד. כן, כלומר זה מה שסיפר רבי אליעזר בשעת פטירתו. שם יש המשך, אחר כך הגמרא שואלת איך רבי עקיבא למד את הדברים האלה ואיך רבי אליעזר עשה את הדברים האלה. אז זה אסור, אבל הגמרא ללמוד זה בסדר, בשביל ללמוד כישוף זה מותר. בין שנאמר לא תלמד לעשות, לעשות היא אתה למד, אבל אתה למד להבין ולהורות. כי הרי אדם שיושב בסנהדרין צריך להיות בקי בענייני כישוף. לכן רבי אליעזר ורבי עקיבא עסקו בדבר הזה, נטעו כישועים, הרימו את הכישועים, הכל בסדר, זה מותר. הכל אם אתם רואים שרבי אליעזר יודע לברור אדם על ידי ספר יצירה, אבל פי כן לא צירף אותו למניין.
אבל ספר יצירה מותר?
כן, ספר יצירה מותר, ובכל זאת לא עשה את זה. סימן שאדם הנברא על ידי ספר יצירה לא מצטרף למניין. לא, אם הוא יודע לטפל בענייני כישועים, בטח הוא יודע גם ספר יצירה. עכשיו יש פה שאלה, סיפור מעניין שמספר רבי חיים מוולוז'ין. רבי חיים מוולוז'ין היה אדם מאוד רציונלי, כן? לא חשוד עלינו שהיה מיסטיקאי מטורף, היה אדם מאוד מאוד רציונלי. והוא כתב הקדמה לפירוש של הגאון מווילנה לספרה דצניעותא. ספרה דצניעותא הוא חלק עמוק של הזוהר, ויש על זה פירוש של הגר"א. הפירוש של הגר"א קשה מאוד להבין, צריך להיות מקובל, אבל ההקדמה של רבי חיים מוולוז'ין היא כתובה בעברית פשוטה. והוא מספר שמה על רבו, על רבו הגאון מווילנה. הוא מספר ככה: ובספר יצירה הייתה משנתו סדורה לו מימי ילדותו, בגרסה ברורה ועמקות נורא, כי הצעתי לפניו 10 שיטות בנוסחות מוחלפות בספר יצירה. כן, זה ספר עם הרבה שיבושים, יש 10 נוסחאות. ואמר לי גרסתו הברורה כגרסת האריזל. רק דבר אחד הוסיף, מה שנשתבש גרסת האריזל בדפוס. אמרתי לו, מעתה הלא אינו דבר גדול ופלא כל כך לברוא גולם. כלומר, אם אתה מסביר ככה את ספר יצירה, עכשיו אני מבין איך אפשר לברוא גולם, זה לא מסובך. השיב, כי באמת, פעם אחת התחלתי לברוא גולם, ובעודי באמצע עשייתו, חלף ועבר תמונה אחת על ראשי, והפסקתי מלעשותו עוד. יש שאלה, כלומר, יש מסורת בעל פה, שעברה מרבי חיים ויטל, מרבי חיים וולוז'ין, עד אלינו, מה התמונה שהוא ראה? את התמונה של אבא שלו. כי אמרתי, מסתמה מן השמיים מנעוני, לפי רכות שני אז. ושאלתי, בן כמה היה אז? והשיב שהיה קודם י"ג שנה. הדברים האלה זה הודפסו על ידי רבי חיים וולוז'ין. אז תעשו מזה מה שאתם רוצים, אבל אני עוד מעט שומע שמישהו יקשה איך הרמב״ם מסדר עם זה.
איך הרמב״ם מסדר עם הגמרא לפני כן, שהגמרא שאלה לגבי
הכישורים,
איך
עושה דרד
אסור? אז אם זה לא היה משהו, אם זה היה רק משל, אז
הגמרא לא יודעת לא יודעת
אסור.
למה? אולי אסור לעשות דבר שהוא אחיזת עיניים גם כן? למשל, קוסם בקרקס. כן, בפורים עושים דברים כאלה. כן, בואו אל ידי, הנה תראו, נהל תשפן מהכובע. מותר או אסור? מה? זה מחלוקת. יש פוסקים שאוסרים, יש פוסקים שמתירים. זה בשביל ללמוד, זה מותר.
יש בזה משהו?
מה? לא, יש בזה משהו שאתה אוכל את העיניים. אבל אף אחד לא אומר שיש בזה משהו במציאות. לא, אלא בגלל שכתוב לא תלמד לעשות. אבל אתה למד להבין ולהורות. האם מותר לעשות את זה בקרקס? אז אמרתי לך, זה מחלוקת הפוסקים עד ימינו, במאה ה-20. כי זה מפורסם שזה הכל זריזות ידיים, מי שמתיר. כן, מי שמתיר אומר, זה כולם יודעים שזה טריקים, אז זה מותר. יש כאלה שאומרים לא, אם אתה יודע שזה טריק זה אסור, ויש בזה מדי פעם ויכוחים שמגיעים אפילו לתקשורת בנושא הזה. כן. יש בגמרא סיפור שבכל זאת מאלף וכדאי לדעת אותו. זה מה שמובא שוב במסכת סנהדרין דף ס"ז עמוד ב. אמר רבי יוחנן, למה נקרא שמן כשפים שמכחישים פמליה של מעלה? אין עוד מלבדו. אמר רבי חנינה, אפילו לדבר כשפים. כלומר רבי חנינה אמר, כשפים זה שום דבר, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שאדם ינזק ינזק, הקדוש ברוך הוא לא רוצה לא ינזק, לא צריך לפחד מכשפים. ככה אמר רבי חנינה. אמר היי איתתה דאבק מאדרה למשקל עפרה מקוטי קרי לרבי חנינה. הייתה אישה שהייתה משתדלת ללקט את האפר שדרך עליו רבי חנינה. רבי חנינה היה הולך, ובדיוק איפה שהוא הלך היא הייתה לוקחת את האפר. מה היא רצתה לעשות? היא הייתה מחשפה, היא רצתה לחשף את רבי חנינה. אמר לה, אמר לה, אם יסתייעת זילי אבידי, אם זה יעזור, לא, אם השמיים רוצים תעשי, אין עוד מלבדו כתיב. כלומר רבי חנינה זלזל בדבר הזה. איני ואה, אמר רבי יוחנן, למה נקרא שמן כשפין שמחישים פעמיה של מעלה? איך רבי חנינה לא פחד מדברי רבי יוחנן? הוא שני רבי חנינה, למה זה משהו אחר? רבי חנינה דנפיש זכבתה, יש לו הרבה זכויות לרבי חנינה. כלומר פה אנחנו לומדים פה משהו מעניין וחשוב מאוד. ההשפעה של הכישוף על האדם הוא פונקציה של הנכונות שלו להיחשף לזה. וכמו שכתוב במסכת סנהדרין לגבי נושא אחר, דקפיד קפדינן בעדי. כלומר אם מישהו מקפיד על משהו זה פועל עליו. למשל מי שמפחד מהעין הרע אז הוא יותר נתון להשפעה של העין הרע, מי שלא מפחד מהעין הרע זה שום דבר. כן? זה עניין של חולשת הנפש. כשהשכל פועל באדם משלמות, כשהאדם הוא נקי מבחינה מוסרית, אז כל הדברים האלה הם קטנים עליו. כן? כמו שמסופר אחרי בגמרא על אחד בשם זעירי שהלך לאלכסנדריה של מצרים וקנה שם חמור, אחר כך בא לתת לו לשתות מים, פתאום מתברר שהחמור הזה חזר להיות ערימה של עפר. חזר למוכר, הוא אמר, למה לא בדקת במים? אתה לא יודע שפה כולם בודקים עם המים? מה זה זאת אומרת המים? מה זה המים? מים זה מים קרים, כן? לפעמים עם אדם, לפעמים אדם הוא מחומם, הוא צריך קצת מים קרים כדי לחזור גם לשפיות. כן. כן, בני. כן.
שאלה יש כיסוי לזה שאדם
הוא
כמו רבי חנינה
בן דוסה. זה לא רבי חנינה בן דוסה, זה רבי חנינה נקודה, לא רבי חנינה
בן דוסה. כמו רבי חנינה, שאלה אם יש לזה כיסוי או לא.
זה שהאדם לא מפחד, זה גם חלק מהזכות. כי הרי רבי חנינה יודע שיש לו זכויות. אולי בגלל שהוא מכיר את עצמו, או בגלל שהוא אומר, אני אחד כזה שההכרה שלו היא רחוקה מכל זה. זה סימן שזה לא שייך אליי. כן. בגמרא יש מחלוקת ממה רוב האנשים מתים. שמואל אמר שרוב האנשים מתים ממחלה, ורב אמר רוב האנשים מתים מעין הרע. כן, מה השאלה שלך עכשיו? עין הרע זה לא כישוף. ואם אותו אחד שהולך ל... הוא מאוד מקנה בחבר שלו, אז הוא רוצה להטיל בו עין הרע, אז הוא הולך למומחה לעין הרע, הוא אומר לו, אתה רואה שמה ההוא שהולך שמה על הגבעה, אני רוצה שתקלל את ה... תשים עין הרע על השדה שלו. הוא אומר, מי זה? זה שמה על הגבעה בין שני העצים, איפה? תראי לי בדיוק שמה, אתה לא רואה שמה עם השפיץ. מה, אתה רואה כל כך רחוק? ואז השואל מתעבר. טוב, זה הכל להיום.